יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו אסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית להגביר את האור, חיבור של אנשים, מילים ורגעים שמאירים את הדרך, בהגשת יער זינגר.
ערב טוב, צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית להגביר את האור ברדיו סול. תוכנית שמביאה לכם סיפורים, תובנות ואנשים שמאירים את העולם. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. והטלפון שלנו באולפן הוא 03-677-3636, שלוחה אחת או שתיים. אם אתם רוצים להגיב על מה שנאמר או לעלות לשידור, אתם יכולים להשאיר לנו הודעה בוואטסאפ של התחנה, 053-807-1213. אז בואו נתחיל מהאמת. התוכנית שהייתה אמורה להיות כאן הערב תוכננה אחרת. האורחת שלי היקרה שיר יעל הייתה אמורה להיות כאן איתי, אבל מסיבות אישיות היא לא יכלה להגיע היום, והיא תגיע לתוכנית בהמשך בעזרת השם. וברגע הראשון שככה היא התקנה אותי, נלחצתי, נערכתי לתוכנית, הכל כבר היה מוכן, אבל אז הבנתי, זה בדיוק מה שהתוכנית עוסקת בו. כמה פעמים קורה לנו שהמציאות משתנה לנו ברגע האחרון, שאנחנו מתכננים משהו ובום, בשנייה הוא מתהפך. וכאן מגיעה השאלה הכי חשובה, מה אנחנו בוחרים לעשות עם זה? אז כמו שאמרנו, הכל לטובה. ובהתראה של הרגע האחרון יש לי פה אורח מאוד מאוד פשוט, מיוחד, וכמו שאנחנו יודעים, שום דבר הוא לא במקרה. אז בואו נתחיל בשיר הראשון, הכל לטובה, של סטטיק ובנאל. התגעגענו לצמד הזה.
ואת מזמן כבר לא ילדה, האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה, אבל גם מסירת תודה, עוד לא סיימת עבודה. רשימה של מטלות על השידה, ואת מדפדפת בתמונות בעמידה.
הן מזכירות לך את הזמנים הישנים, בחושה שהוחלפה לפני שנים בבניינים, עוד לפני שאת חלמת על משפחה וילדים, לפני שידעת בעצמך מה עושים.
כשעננים מכסים את השמיים, וכל האור של השמש קבעה, היא יוצאת בלי לסגור את דלת הבית, ומחכה לגשם שירד עלינו לטובה.
הכל לטובה, הכל יבוא, אמא אמרה, תפחד מהכל. נשימה, זה יעזור, כן רק טוב, רק טוב יעזור.
אתה לא צריך את ההצגות, רואים שכבר קשה במדרגות, אבל עדיין אתה חי בלי דאגות, יש עוד זמן לחגיגות, קמטים יפים עליך כמו דרגות, והתמונות המטרה שוב נסיגות, כי
הן מזכירות לך את הילד הביישן שגר ממש ליד מגדל המים הישן, השבילים שמסביב הפכו כבר לכבישים מזמן, התמונות מזדקנות ואנחנו איתן.
כשעננים מכסים את השמיים וכל האור של השמש קבע, הוא נשאר לבדו להגן על הבית, הוא מחכה לגשם שיר ירד עלינו לטובה.
הכל לטובה, הכל יבוא, אבא אמר תפחד מהכל, קח נשימה גם אם לא יעזור, כן רק טוב, רק טוב יחזור,
רק טוב יחזור. לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב. יום עובר וצרה חולפת, כי לכל עצב יש גם סוף. לא תמיד קל, לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב. יום עובר וצרה חולפת, כי לכל עצב יש גם סוף.
כשעננים מכסים את השמיים וכל האור של השמש קבעה, הילד גדל, עזבתי את הבית, והנה בא הגשם שירד עלינו לטובה.
הכל לטובה, הכל יבוא, אני כבר מזמן לא מפחד מהכל. נשימה, ימים לא יעזור, רק טוב, רק טוב יעזור.
לא תמיד כאן, לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי, גורם לי לחשוב.
אז הכל לטובה, והיום יש לי את הזכות לארח דמות מעוררת השראה, אדם שעבר מסע חיים יוצא דופן ונוגע בלבבות של כל מי שפוגש אותו, שרון דקל נחשוני. יש לו סיפור חיים מרתק, חווה מוות קליני, משמש כמטפל בהתמכרויות של בני נוער, ונמצא מאז השביעי באוקטובר בשירות מילואים מתמשך. כל חייו מוקדשים לעשייה, נתינה, הבאת האור, למקומות החשוכים ביותר. אני מתרגשת ושמחה שאתה כאן איתנו. שלום, ערב טוב, שרון, ברוך הבא ללהגביר את האור.
תודה רבה, ברוכה נמצאת, שמח להיות איתכם.
תודה רבה. אז ככה, באמת, קודם כל תודה שככה בהתראה של הרגע האחרון הגעת, וכמו שאומרים, שום דבר לא במקרה, ואני זכיתי, והמאזינים והצופים והצופות זכו. אז יש לך באמת סיפור חיים מאוד מעורר השראה, ואתה עברת חוויה שלא רבים חווים. תיקח אותנו, אתה רוצה לשתף על זה, רוצה ככה לספר קצת על עצמך אולי, בוא נתחיל ככה אולי יותר קליל, ישר באתי אליך עם הסיפור, בוא תשתף קצת אולי.
טוב, שמי שרון, כן? אני בן 54, סבא לנכדים, אבא לארבעה ילדים טובים, נשוי לאביבית, גדלתי בנס ציונה, אני גר ברחובות, אני איש חינוך בתפקידי, בפועל השתחררתי מהצבא, ותמיד עניין אותי חינוך, בעיקר עם בני נוער. עקב סיפור חיי. אחד הדברים שגיליתי בעולם, שככל שאנחנו מתקדמים בעולם, כך קשה לנו יותר לגעת באנשים, קשה לנו יותר להיות קשובים, קשה לנו יותר להקשיב, אבל מעבר לזה גם להסתכל על מי מסביבנו ומה שנמצא בסביבתנו. ואחד הדברים שמאוד ריתקו אותי זה סוג הקשיים שבני נוער בעצם מפחדים להתמודד איתם, והיום זה מאוד קשה מאשר היה בגילי. כשאני הייתי בגיל העשרה, היו טלפונים, לא היה פלאפונים, עד שהיינו כן. רואים סרט בקולנוע, הולכים לצפות בווידאו לשכנים שהיה להם. זה היה מאוד מאוד נדיר. והיום להיות ילד קשוב, אני לא מדבר עם ילדים עם בעיות קשב, שזה כן, בכלל שזה מכפיל את הבעיה בפני עצמה.
וכמה זה
אבל אנחנו גדלים על כל דבר של לגעת ולראות, לגעת ולעשות. כל דבר זה רק לחשוב וזה נמצא, והכל הופך להיות יותר מהיר, פחות מרגש, וגם פחות, פחות, פחות קשובים, כי בעצם הכל נמצא בזמינות, והכל מעלה לנו את סף הגירוי לצורה מאוד מהירה, ולא ניתן אפילו לחכות כדי לאמץ אותו בצורה נכונה. זה מביא אותנו לבעיה אמיתית של סוג אמיתי של התעניינות אחד בשני, של חמלה, של חסד, של חשיבה, של אפילו לדבר בכבוד אחד אל השני, שזו בעיה בפני עצמה.
וזה
יוצר בעצם לצערי אפילו המון איגודיות בחברה מאוד מאוד שאמורה להיות דווקא במצבי קושי או במצבי לחץ מאוחדת ומלוכדת. המון סוג של התפרצויות, זה יכול להיות מהכביש, שמישהו יכול לריב איתך על זה שחתכת אותו, על זה שבכלל לא עצרת במקום חניה נכון, או שאתה נוסע לאט, כי אתה כן. רק לא רוצה לסכן את עוברי הדרך. ומתפרצויות על מורה בכיתה, ולפעמים זה יכול להיות בבית על ההורים, ובעבודה על חברים, וזאת אולי אחת הבעיות של הדור שלנו. כשאני מגלה את זה, אני מתמודד עם פציעה. והפציעה שלי שהגיעה במפתיע, ללא שום דבר, ללא הכנות, כי בסך הכל, כמו כל חייל במדינת ישראל, שקצת היה לוחם, אז הוא מתמודד עם כל מיני קשיים, ובטח עם דברים מאוד חדשים שהוא חווה אותם, ואז הוא ממשיך בעולם הצבא.
באיזה גיל זה?
הפציעה שלי הייתה בגיל 26 וחצי, כשכבר הייתי אבא, ילד בן 3, היום הוא כבר מאוד גדול, בן 30 פלוס, ואשתי הייתה בהיריון של הילדה שלי, אביעד נולד, ונריה היה במה שנקרא, בבטן של אמא.
כן.
ואני יוצא ליום האחרון בשירות המילואים, וללא שום סיבה, מתפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי באוטו. היד מחליקה פנימה, זה תאונה עצמית. היד נעקרת מהמקום, ואני פונה בזכות הזאת לכל אחד, ומבקש מכם, בטח מי ששומע אותי בדרך, ובטח מי שכאילו עכשיו קצת מתאפץ ואומר, יאללה, אני עייף, אז שהשני ישמור, הכבישים חלקים, מאוד מסוכן, זה יכול לקרוא לכל אחד.
במיוחד עכשיו יש לנו גשם.
נכון, ואני רוצה להגיד שהיה לי המון מון ניסיון בנהיגה, אתה יודע, הצבא נתן לנו רישיון אפילו לאוטובוס, כדי שנהיה מקצועיים, ועשינו נהיגת טרור, ואת כל הדברים מסביב, וללא שום סיבה. הגלגל מתפוצץ, למרות שהצבא באמת משקיע בבטיחות, והיד שלי מתפרקת. אני מאבד את הפרונציה, סופינציה ביד שמאל, היא מתקצרת ובעצם לא מסתובבת, וכתוצאה מהפציעה אני שוברת שתי העצמות, שנקראות רדיוס ואולנה, אני עוקר את המרפק, הזרוע נשבר, היד נתלשת מהכתף, אני נכנס עם הפרצוף לתוך ההגה. אני עוקר את האף, את הלסת והשיניים הקדמיות, עד היום זה רדום, לא קם.
וואו.
כן, מקווה שזה אולי יחזור אי פעם. בולע את כל השיניים הקדמיות ואת החך. אני מגיע למצב שנקרא חנק.
וואו.
אבל האוטו ממשיך לנסוע לצערי, וכתוצאה מהנסיעה הזאת, בלי שליטה, בלי הכרה, אני בורח מאוטו ראשון כשנוסע למולי, בורח מאוטו שני, אבל לצערי מסעית עמוסה בציוד בניין, נוסעת במהירות כי כך מותר לה לנסוע בנתיב שלה. אני פשוט נוסע אל מתחת למסעית. שם זה הרבה יותר מסוכן, אני נכנס ישירות עם חזיתית לתוך המסעית, המנוע מוקפץ פנימה, אני עוקר את כף רגל שמאל, מוציא את רגל שמאל מהגב, המנוע רותח, הוא נכנס לתא הנהג, יושב לי על הרגליים, חורך אותי בקביעות מאוד גבוהות, ואת יד ימין שהייתה על ידית ההילוכים, כי הידית יצאה, גם אני מנתק, ואני נשאר לקוד באוטו. עד כאן זו הפציעה.
וואו.
מפה יהיה ההמשך.
זה כבר...
נעצור רגע.
זה כבר בפני עצמו, ככה. וואו. אז קודם כל זה פשוט נס.
כן, אבל מעבר לנס, נכון.
פה איתנו מדבר ומספר את זה.
ברוך השם, אבל אני שוב בא ואומר, אנחנו נוהגים באוטו, יש לנו המון זכות שיש לנו את האפשרות לנסוע. אני חושב שהדבר הכי קשה שקרה לי, זה שהתעוררתי אחרי הרבה ימים, השאלה הראשונה ששאלתי, האם פגעתי במישהו? לחיות עם התחושה שעשית למישהו משהו בלי שליטה, בלי רצון, בלי זה שאתה יכול לתקן את זה, זה הדבר אולי הקשה ביותר שיכול להיות לבן אדם. ולכן אני ממש מתחנן שכל מי שעולה להגה או עושה איזושהי פעולה בנסיעה שהוא יכול לא רק לפגוע בעצמו, אלא חס וחלילה לעשות איזשהו משהו שלא נוכל לתקן אותו לעולם, זה אולי הדברים הכי קשים שיכול יום יכולים ללוות את הבן אדם עד סוף חייו. ואני לא חושב שניתן לתקן את זה, מה שלא תעשה, מספיק שמישהו יושב בגללך בכיסא גלגלים, או שלא יכול לסובב את היד, או שמספיק שהוא ילך לבית חולים בגלל זה. כן צריך זהירות, אפשר למנוע תאונות דרכים. אני כל כך מבקש להיזהר א', על משתמשי הדרך ובמשתמשי הדרך, אבל באמת לעשות מאמץ. לפעמים אתה מכניס את הילד לכיסא האחורי, ואתה אומר, אני אחגור, לא יחגור. תחגור, גם אם זה 100 מטר. תעשה את כל מה שאתה יכול כדי להציל את עצמך, ולדאוג שאנשים לא ייפגעו בגללנו. תעייף, תעצור.
נכון.
עדיף שתהיה אחר.
תעצור,
לא תגיע,
תשע, נכון.
אבל תגיד, רגע, אני לפחות הגעתי בריא, ולא גרמתי למישהו אחר לא להגיע במקומי למקום שאני צריך להגיע.
לגמרי, אז אני קודם כל מצטרפת לבקשה שלך מכולם, וזה באמת משהו שאנחנו צריכים לשים עליו את דגש, זה חיים ומוות בסופו של דבר. ואני רוצה רגע לחזור לתחילת הדברים שלך, שאמרת ש... זה תפס אותך בגיל המקום הזה שאתה רוצה להיות שם בשביל הנוער או בשביל האנשים שאנחנו, נכון, התחלת כשאתה אומר שזה תפס אותך בגיל הזה, שאתה מבין שבעצם אנחנו לא נמצאים ברגע, מה שנקרא, אבל זה... אוקיי, בוא נמשיך, אני חושבת נמשיך עם הסיפור שלך רגע, עם התאונה, ואז נחזור.
אני אשמח על השאלה,
כן,
אני אשמח.
כן.
אני רק רוצה שתחדדי אותה.
כן.
יותר, כדי שתוכלי לנווט אותי למקום שאת רוצה להגיע אליו, אני אעשה את זה בשמחה.
כן. אמרת שאנחנו בעצם למעשה עם כל מה שקורה לנו עכשיו, עם זה שיש לנו חשיפה, ובמיוחד לנוער, ועם הקשב והריכוז, ושיש לנו חשיפה ליותר תכנים שבעצם... לא נותנים לנו להיות כאן ועכשיו, אנחנו מול המסכים. אז זה משהו שגרם לך לרצות לעסוק בדבר הזה ולבוא מהמקום שעוזר להתמודד עם נקרא לזה אולי נזקים בעקבות
אני חושב שאנחנו חייבים להבין שהשינוי בין המאה ה-20 למאה ה-21 מרחיק אותנו הרבה פעמים מעצמנו. מה אני מתכוון? פעם היה לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו יכולים, כשקשה לנו לדבר עם השכן, לדבר עם החבר, לספר להורים של החבר, לספר למישהו שאפשר לשתף אותו, והוא גם יבין למה אנחנו מנסים לשתף אותו, והוא גם באמת יראה לנו איזו חשיבות מסוימת. לא תמיד הם הבינו פסיכולוגיה, ולא תמיד הבינו את הכל, אבל הם פתחו את הלבבות. הכי נכון, הם גם פתחו את האוזניים. הרבה פעמים אני יכול לדבר איתך או איתך כמה שעות שאפשר, ובסוף אתה, אני אגיד לך, אתה מסכים? תגיד לי, על מה דיברנו? זאת אומרת, אתה פתאום, כשאתה כבר מחייב בן אדם, למה? אתה באמת שמעת.
כן.
אבל אתה לא היית קשוב.
נכון.
לא הקשבת.
לגמרי.
אתה לא באמת, אבל כשאני נגעתי בנקודה הזאת, אומרת לך, אתה באמת מתכוון לזה? אתה מוכן? פתאום אתה אומר, רגע, על מה הוא מתכוון? על מה הוא מדבר? מה לא הבנתי? מה ברח לי? כי פתאום אתה מתחיל להיות קשוב, כי אתה מבקשים ממך אחריות מסוימת. מכיוון שהיה לנו אולי יותר זמן
ויותר רגש, נגענו באנשים. היה חום, היה סוג של חיבוק מסוים, שבא ואומר, אני נושא איתך באחריות, ואתה יודע מה אכפת לי ממך.
מענה אנושי.
בדיוק.
מענה אנושי.
ולכן,
היום זה
לכן כשאתה יושב מול מסך, לא אולי הוא יכול לענות לך ב-AI את כל התשובות כן. הכי חכמות בעולם, אבל הוא לא יכול לחבק אותך, הוא לא יכול לדבר איתך, הוא לא יכול להציע לך.
להסתכל לך בעיניים.
הוא לא יכול להסתכל לך בעיניים.
להביע רגש.
לך, תקשיב, לא כדאי. למה? הרבה פעמים אני מסתכל על ההורים שלי. וכשלי היה איזשהו ויכוח עם אבא שלי, הייתי אומר לו, למה אתה אומר כזה דבר? אבא שלי הוא אבא למשפחה גדולה, וברוך השם עם כל ה... באמת ניסיונות שהוא בחיים, אפילו לא הייתה לו פרנסה כזאת קלה, והכל היה קשה ולא פשוט. אבל הוא אמר לי דבר שבא מתוך הרגש. אני לא יכול להסביר לך למה. אבל כשאתה תהיה אבא, אתה תבין למה אני מתכוון. אני אף פעם לא הבנתי על מה הוא מדבר.
כן.
אבל ביום שנולד לי הילד...
אני גם זוכרת את המשפט הזה מאימא שלי, והיום אני ממש מבינה אותה,
בדיוק.
כשאני אימא.
ברוך השם.
זה ממש, נכון.
ברוך השם, ברוך וכשאתה השם. פתאום מרגיש את זה, ואתה מרגיש את האחריות,
כן.
ואתה מבין מה זה אהבה של אבא, ואז אתה מבין מה זה כאב של אבא, וכמה אבא מוכן להקריב בשבילך, כשאתה אומר לבן שלך...
וכמה שכה... הוא רוצה לטובתך, גם כשזה לא נראה, נכון. גם שזה להציב גבול, גם שזה להגיד לא על משהו מסוים, אבל זה הכל בא מתוך רצון להטיב.
וזה שוב, מתי אתה יכול להבין את זה? א', ברמת השיח כן. הכנה. שיח, אני תמיד אומר, זה ראשי תיבות. שיח זה סביעות רצון, יציבות
וואו,
וחוסן.
וואו, איזה יופי.
זה לקחתי. דווקא בא בני זוג. אפילו בני זוג שיש להם שיח... הם מדברים על הכל,
תקשורת מקרבת,
אבל התקשורת עושה את הכל, ואפילו יושבים באיזושהי מסעדה קלה, לא צריך אפילו הרבה דברים, רק להבין שבשיח הזה, בכמה מינים שהצלחתי עכשיו להחדיר לך לתוך האוזן, ונכנסו ללב, אז פתאום ניתן סביעות רצון. בסביעות רצון כל בן אדם מרגיש יציבות, לא משנה.
וואו,
איך
שאתה, מדהים.
אני מרוצה, איך שאתה, אני מרוצה, זה טוב לי. למה? כי אני שבע רצון. לא מחפש מקום אחר. זה הבית הבטיחותי שלי. זה החלק הבטוח שלי. זה לא צריך להיות ארמון, זה לא צריך להיות כלום. אתה נכנס אפילו לאוהל. אבל תמיד אומרים, ביתו של אדם מבצרו. משהו שאתה מרגיש בו בטוח.
כן.
זה יכול להיות הכי נכון, ושם שביעות רצון. איפה זה נותן לך את היכולת? שאתה מרגיש יציבות. שתמיד יקבלו אותך בכל שעה, בכל זמן, לא משנה באיך, יש, אין, נקי, לא נקי, פחות מסודר, יש אורחים, אין אורחים. זה היציבות שלך.
מדהים.
מה זה ייתן לך? זה ייתן לך חוסן, זה ייתן לך, זה ייתן לילדים שלך, זה ייתן למה שאתה מייצג, זה ייתן לך גם את האפשרות לעזור לאחרים.
וואו.
איך אתה עושה את זה? רק בהקשבה. כשיש את השיח, יש הקשבה. כשיש הקשבה, מבינים איך זה יביא גם יציבות וגם חוסן. וזה מה שחסר
וואו.
לנו. כשאני היום מטפל בנערים, גם במבוגרים, יש הרבה חשיפה היום להימורים, לאלכוהול, לסמים, לפורנו, יש לי קבוצות שלמות של אנשים. אני יכול להגיד שבפעם הראשונה שאני הבנתי שלרוחניות יש כוח, זה לקח הרבה זמן. למה?
וואו.
הלכתי ללמוד באיזושהי מכללה, אני לא אומר את שמה, אבל מכללה מאוד טובה, נימרולוגיה. ואני בא מעולם ביטחוני, מה זה
השטויות
האלה? זה לא נשמע לי.
זה, לא, מי ששומע, זה
כאילו
מה לך ולזה.
בדיוק, מה אתה מספר לי עכשיו שטויות? אבל אתה לומד קצת מעבר. קצת... לא לזלזל באחר, קצת להבין את הכאב של האחר. ואז שאתה מתחיל ללמוד אימון, טיפול, 12 צעדים, הדרכת הורים, ייעוץ נישואין, ואז אתה מבין,
וואו.
רגע, יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לעזור בהם. למה? כי מה שחסר לאנשים זה סוג של הקשבה בשיח.
מדהים.
ואז אתה מבין שלשיח הזה אין תחליף. ואתה מבין שלכל אדם יש... נשמה. הנשמה הזאת זקוקה לחיבוק, לעידוד, למילה טובה. וזה לא משנה באיזה גיל. וזה לא משנה בכלל באיזה מעמד אתה.
וואו.
כי כולנו בני אדם. ולכולנו יש את אותה התחלה, ולצערנו גם את אותו סוף. והדבר הכי נכון לעשות בזה,
כן.
זה לא לזכור תמיד כשאתה גבוה גבוה כמה אתה חזק ואמיץ. גם אני יצאתי על הדרך. הייתי מ"פ צעיר, בשיא כוחי, בהתלהבות הכי גדולה, נחשף לאנשים המובילים את המדינה, ופתאום גיליתי שגם הם רגישים, ולצערי, לא תמיד הם באמת היו מול מיטתי, כשהייתי 3 שנים בבית החולים.
וואו.
אולי זה כבר נמאס, זה קשה, אבל אתה נשאר בבית החולים, עם כל הכאבים, עם כל התסכולים, אתה פתאום מבין כמה החיים מתהפכים בשנייה, בלי שליטה.
כמה זה שברירי, וכמה אנחנו, אני חושבת שמהשביעי באוקטובר, אנחנו, שבעה באוקטובר, סליחה, אנחנו באמת קיבלנו מה שנקרא את הבומבה, והבנו כמה החיים האלה שברירים, ושרון, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, יש לך כלים מדהימים, את ה... כלים לחיים, מה שנקרא, מעבר לזה שלמדת את זה, ואתה עוסק בזה, וזה, אני חושבת שזה מדהים, בטח לעצמך גם, ולכל מי שסובב סביבך, ואמרתי לעצמי, בסוף ניתן איזה כמה ככה כלים פרקטיים למאזינים, וכבר ישר אמרת, אני לקחתי לפחות לעצמי את השיח, וואו, אהבתי את זה מאוד, אז תודה רבה. ואנחנו נמשיך עוד לשוחח, זה מאוד, אני חושבת, נושא מאוד מאוד חשוב, כל העיסוק שלך וכל מה שאתה עושה עם הנוער, ואני רוצה רגע לחזור...
אני רוצה רק להדגיש,
כן.
זה לא רק עם נוער, כאילו, כן. התמכרויות זה בכל גיל, זה יכול להיות... מגיל ינקות.
אז תודה, תודה שחידדת.
וגם יש לי המון קבוצות של מבוגרים.
כן.
מכל בעלי המעמד המוביל במדינת ישראל, שגם להם יש את קושי ההתמודדות, ובעיקר את, נקרא לזה, חוסר ההקשבה או חוסר... תשומת לב מינימלית יכולה לגרום לך לאיזושהי נפילה לא פשוטה.
כן.
ואתם יודעים שנפילה לא נעצרת. אחד הדברים הגדולים שאנחנו לא תמיד זוכרים, וזה קורה לכל אדם, כשנופלים אפשר לקום. כשהיינו קטנים, נפלנו על הרצפה, ואז...
למדנו ללכת, התחלנו ללכת.
אמרה לנו, הנה, זה רק שריטה, בוא נשים מים, הנה, זה גיבור, בוא נמשיך הלאה.
כן.
לפעמים אנחנו טועים, וטועים כי אנחנו בני אדם, ומי שלא טועה, אין כזה
אין
מוצר.
אין דבר כזה.
כי אם התורה מידע שגם משה רבנו, שהוא האיש המוערץ עליי ביותר בעולם, שהוא גם הוא טעה, כתוב, יחיה איש ולא יחטא. כאילו, יש כזה מושג שבן אדם לא נופל. אבל אחת הבעיות הקשות שלנו, שאנחנו מאבדים את היכולת שלנו לקום, שאנחנו לא יודעים למחול. לאחרים, ולא יודעים לוותר ולמחול לעצמנו. ופה מתחילה הבעיה האמיתית. או שההורים אומרים לך, אתה לא מספיק מוצלח, אתה לא תהיה מוצלח, אתה לא תקום, אתה לא תעשה, אתה רק נזק או רק את הכישלון מסוים, זו בעיה. אם אנחנו לא נדע, א', כנערים, כבוגרים, כילדים, לבוא ולהגיד, למה אתה פונה אליי בצורה כזאת? אם את לא תאמיני בי, מי יאמין בי? עד שילדת אותי, עד שבעצם הבאת אותי לעולם הזה, מייאשת אותי, אז אני לא אצליח. אם המורה הזה שבא ואומר לי, אתה לא בסדר, הוא לא מתאים להיות המורה שלי. אם הוא לא יודע להקשיב לי, אם הוא לא יודע באמת לקבל אותי במי שאני, אז מי יעזור לי אם לא הוא? ולכן זה מה שחסר לנו, שיח במילת השיחה. לבוא ולספר, ולנו קשה לשתף ברגשות. אנחנו אגואיסטים. מה, לי קשה?
לא רק לשתף.
בחיים הזה שלנו. מה פתאום? מה,
אני חושבת אפילו להבין.
כאילו, מי אתם שאתם צריכים אתכם? אתם צריכים אותי. לא נכון. כולנו בני אדם. כולנו צריכים שיח, כולנו צריכים חיבוק, כולנו צריכים לפגות, כולנו צריכים מילה טובה. אהבה זה בסוף.
שיאמינו בנו.
אבל בדיוק, ואני תמיד למדתי, כילד, זיכה אותי בורא העולם להגיע ממשפחה מרובת ילדים. ולא תמיד... לא תמיד היה קל.
תשומת הלב לא תמיד מתחלקת.
היה קל. דווקא תשומת לב הייתה הרבה יותר כן? מכל הדברים החומריים.
אוקיי.
אבל
אוקיי.
תמיד ידעתי שהסוג של ההצלחה שלנו בחיים היה, זה רק בגלל שמבוגר אחד האמין בנו. היה לנו סבא. סבא שלנו עלה מתימן, קראו לו סבא מוסה. הסבא הזה, אני לא צוחק. הסבא מוסה הזה תמיד הבין, מה לא, אתם הכי טובים, אתם הכי חכמים, אתם הכי מבינים. אבל תשמעו, אף פעם לא ידענו, היה חסר שום דבר. תמיד בראש שלנו נקלט, סבא מאמין בנו, סבא חושב שנצליח, סבא חושב... והיינו הולכים עם התעודה, למי? לסבא! הוא היה בן 85-90, אני לא יודע בכלל אם הוא הבין מה כתוב בתעודה. אבל הוא תפס אותה, והוא אמר לנו, אני אמרתי לך שאתה הכי טוב. אני אמרתי לך זה, מוציא את ה-20 שקל מהכיס, נותן לך את ה-20 שקל, אתה אומר, אבל יש מלא מספיקים, אתה יודע, יש גם בלתי מספיקים, אבל תמיד הוא אמר, לא משנה, העיקר כתוב שאתה ילד טוב. העיקר כתוב, גם במה שלא היית טוב, היית צריך להיות טוב בגלל לרצות את אותו סבא שהאמין בך. כשהלכת לאיזשהו תפקיד מסוים, בסוף זה קרה. אני רוצה לסיים בסיפור ככה, לפני שנצא אולי לאיזה התנחת הקלה, אבל כן. אני באמת אומר לכם, זכיתי בחודשים האחרונים לפקד על קורס הקצינים של אנשי המילואים בצה"ל.
כן.
הייתי מפקד מחזור י"ב ומחזור י"ד של קורס הקצינים, וכשאני הגעתי לבית ספר לקצינים, אמר לי אחד המפקדים שאני לא אומר את שמו, איש מאוד ידוע במדינת ישראל, תגיד לי, אתה חושב שאתה מתאים למקום הזה? אני כל okay. כך הרגשתי נבוך. לא יודע למה הוא אמר לי את זה בשנות ה-90, אני לא אמר את שמו, אבל תבדקו מי זה היה בשנות ה-90, פקד בית ספר לקצינים, והיה לי דמעות בעיניים. ובפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות מפקד בית הספר ומפקד קורס הקצינים, נעמדתי ברחבת הקצינים, לפני שחושפים את כל הדרגות, והסתכלתי לכל הקצינים והקצינות בעיניים, ואמרתי, בורא עולם, תודה על הזכות. אבל התחיל לרדת גשם. אני משתף אתכם באמונה בדבר, שאני לא יודע אם שיתפתי איזה פעם מישהו בחיים.
וואו, איזה זכות לנו, תודה.
והצדעתי לדגל, התחיל ההמנון, ירד גשם. אבל הבנתי שפה זה לא טיפות מים, שזה פה משהו אחר. ומה שנתפס לי באוזניים, זה אותו איש שלא האמין בי, ושאל אותי אם אני מתאים לדעתי לבית ספר לקצינים.
וואו.
אמרתי שאם הייתי פוגש אותו, אם הוא היה באמת באיזשהו מפגש איתי, הייתי שואל אותו, תגיד, אם אני לא מתאים לבית ספר, איך אחרי כמעט 30 שנה אני הופך להיות מפקד של כל הדבר הגדול הזה?
וואו.
אז אולי הוא לא האמין בי. אבל הכוח שקיבלתי מאותו סבא מוסה, מאותו איש צדיק, חסד ורחמים שהיה בו, הביא אותי למקום הזה. ואם סבא שלי היה חי, הייתי אומר לו, סבא, בזכותך אני מפקד קורס קצינים.
וואו, איזה סיפור מתאים. שרון, זה בדיוק מחבר, כמו שאמרנו, ניתן כזה ככה התנחת. קודם כל, זה זיכרון ילדות שתראה, עד היום הוא נשאר בך כל כך חזק.
חד משמעית.
וכל כך הוביל אותך בחיים.
אבל אנחנו למדים שמה שגורם למשבר, זה אחד הדברים, מאחד הדברים העיקריים, זה שמישהו בעצם, משבר זה אותיות מבשר. גם אם משבר אפשר לצמוח, גם אם משבר אפשר לקבל
מדהים,
בשורה.
מדהים.
אז אם אני בשבר, אני יכול לאסוף את זה לבשורה. ממשבר למבשר, לאיזשהו משהו שאני יכול לבשר אותו לעולם. אז אם מישהו לא האמין בך, אם מישהו הרגיש שנפלת, אם מישהו, מפה תיקח את זה ותנסה להצמיח גם את עצמך, וגם את השבר שנפלת איתו, ותביא את זה למקום אחר. וזה מה שאני רוצה להעביר למי ששומע אותי כעת. זה יכול להיות בכל נושא בחיים. זה יכול להיות משבר כלכלי, זה יכול להיות משבר אישי, זה יכול להיות משבר זוגי, זה יכול להיות כל משבר אחר בעולם. תמיד תזכור שרק מלמטה אפשר לעלות למעלה. ומלמעלה אפשר גם ליפול. וזה הכוח שלנו. לזכור שלכל ירידה חייבת להיות עלייה.
מדהים, שרון, תודה רבה. ועם כל מה שאמרת פה והמסר החזק הזה, אז אני חושבת שאחד הדברים החזקים זה להוקיר תודה. אז השיר הבא, מזמור לתודה של עקיבא.
מזמור לתודה השם כל הארץ עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה דעו כי השם הוא אלוהים הוא עשה צון מריתו עמו וצון מריתו בואו שעליו בתודה חצר אותה אמונתו
השם כל הארץ יבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה דעו כי השם הוא אלוהים הוא עשה צום מריתו בואו שער בתודה חצר אותך בתהילה
אני אוהבת את התפילה הזאת, השיר הזה. אני ממש ככה בכל יום עושה השתדלות, אני מודה, לא בכל יום יוצא לי, אבל לקרוא אותה, ויש עניין של לקרוא אותה 8 פעמים ברצף, זה ככה ממש מעלה את התדר, מעלה את האנרגיה, אני ממש מרגישה את זה, שאם אני ככה מרגישה שמשהו מזיז אותי, שמשהו מפעיל אותי, ואני קוראת את המזמור לתודה, אני קוראת את זה 8 פעמים, כאילו נכנס לי אוויר, אוויר חדש לריאות, ומשהו משתחרר, ויש לזה המון כוח. יש עניין שקוראים את זה 8 פעמים, וזה מעלה את התדר.
אז סתם ככה במאמר מוזר, ללא שום קשר, אמרתי שאני קצת מתעסק בנמרולוגיה.
כן.
אני עושה את זה בנמרולוגיה קבלית, דווקא בעצם יותר חשוב לעולם, יותר קרוב לעולם היהדות בעניין קבלי, אז המספר 8 יש לו משמעות מאוד גדולה בעולם.
אין סופי.
זה מעל הטבע.
כן.
מעל הטבע, כי הטבע הוא 7. ובגלל ש8 אנחנו גם מלאים את הילד ביום השמיני. שימו לב שזה בדיוק משלים את אותו יהודי ואת אותו חלק. אנחנו גם חיים בנס בחלק השמיני, אנחנו אחריו הולכים לדבר על נס. אז הנה, כן. 8 ימי החנוכה. אז אנחנו רואים וואו. שמעטים ניצחו רבים, ואנשים שכאילו היו בטוחים שאין שמן במקדש שהוא שמן כשר, שאפשר להדליק לו את המנורה ולעשות את הכל, ובא עולם כזה מעל הטבע, לעולם שהוא כולו קודש, ופתאום מוצאים פח אחד קטן, שנסתר מכולם, שהוא משאיר עד היום את האור של עם ישראל דולק.
מדהים.
ואנחנו כשמדברים על חושך, על משבר, על קושי, אנחנו מדברים על אותו אור קטן, שעליו מסתכלים, על אותו אור שאני ראיתי כשהייתי לקוד בתוך האוטו. סיפרתי שהאוטו שלי התנגש במסעית.
כן.
נשארה מעל האוטו, המנוע היה עליי, הוא חרך אותי, האוטו התקפל, רואים את זה, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אי אפשר היה להוציא אותי מהאוטו, וחיכו למכבי האש שיבואו לחתוך את הרכב. עם שאר הפצועים שטיפלו בהם, הם התהפכו לצד, והם היו חיים, היו בהכרה, אני הייתי כבר ללא הכרה, והייתי במצב של חנק. החליטו שאין מרבה מה לעשות איתי, ופשוט כיסו אותי. למזלי, קו 212, שיוצא מאשדוד לכיוון רחובות, על הנהג הזה נוהג, על הקו הזה נוהג נהג
אוטובוס של אגד, היום אין את אותו קו, זה היה קו 212 מאשדוד לרחובות, קוראים לאיש משה מלמד, היום הוא כבר, מה שנקרא, בעל תשובה מאוד מאוד גדול, אפשר להגיד רב.
וואו.
אז הוא היה נהג של האוטובוס, ועל האוטובוס שלו בשש, שש וחצי בבוקר, כך הוא מספר, היו בין 7 to 10 אנשים, לא יודע כמה לדייק, אבל זה מה שהוא מספר. והוא נלכד בתוך הפקק התקוע של התאונה, שכולם ממהרים לעבודה, וכולם תקועים, ויש לו עוד קו אחר כך, ואין פלאפונים, ואי אפשר עכשיו להתקן את אגד שהוא מאחר, כי יש פקק, והכל סגור. ואחד האנשים מבקש לרדת מהאוטובוס, ומשה מלמד מתווכח איתו, אומר לו, אי אפשר להוריד אותך, זה אמצע כביש, זה פקק, אתה תידרס, מסוכן. אומר לו, אני יכול לעזור. אומר לו, מה, יש פה מכבי אש, ויש פה אמבולנסים, מה אתה תעזור? מה אתה יותר טוב מהם? ויש לאיש הזה תגיות של קצין רפואה, של חייל, הוא משכנע את משה מלמד, ויורד מהאוטובוס.
וואו.
הוא מגיע לחוקר התאונות של מחוז שפלה, לחוקר התאונות קוראים קובי אתגר, היום הוא עורך דין, שמתמחה בתאונות דרכים. לפני 3 שנים הוא עזב את המשטרה, הוא היה חוקר התאונות הראשית של מחוז שפלה, והוא שואל את קובי, אני יכול לעזור פה במשהו? אבל לא תקשיב, המכונית הזאת שלא נראית כמכונית של צבא או משהו כזה, הייתה מכונית
פרייבט.
לא, היא מכונית מכונית שהשתמשו בה ביחידה. זה מכונית אחרת שעבדו בה, ואז זה נראה כאילו תושבי שטחים שכאילו סתם אומרת, שמע, בן אדם פה מת, ולך תעזור שם, למי שצריך עזרה, הוא אין הרבה מה לעשות.
וואו.
אבל הקדוש ברוך הוא חושב אחרת, והוא אומר, רגע, בוא נראה, אולי אני יכול לעזור לו. הוא מוריד ממני את הכיסוי. אחרי איזה 2 דקות, הוא אומר לו, אתה יודע מה, אם תביא לי משהו חד, נראה לי שאני יכול לעזור לו. והוא רץ למכונית המשטרה, קובי, ומביא לו מברג. פשוט לוקח את המברג, ועושה לי חור בין הצלע השלישית, הצלע הרביעית, פותח לי נתיב אוויר בתוך הריאה, ולוקח את העט של קובי, זורק את המילוי, ודוחף לי את זה פנימה לתוך הריאה, והוא מנקז לי את הדם.
וואו.
הוא מנקז לי את הדם, ואני מגיע אחרי בין 13 ל-17 דקות לחיחור הראשון בפעם הראשונה.
שו.
אני מגיע לחיחור הראשון, ומפה זה היסטוריה. אחרי 41 דקות מוציאים אותי, ואני עובר למחלקה לטיפול נמרץ נשימתי. אני מתעורר אחרי תקופה מסוימת, ואני מספר סיפור. באותו יום נפטרת לי דודה צדיקה, קוראים לה דודה מרים, זכרה לברכה, אישה צדקת אמיתית. אני מספר שפגשתי אותה, והיא נשארה, ואני חזרתי. אף אחד לא מספר לי, אני בלי הכרה, אני לא שמעתי, לא דיברתי, לא תקשרתי.
לא סיפרו לך שהיא נפטרה בזמן שהיית...
איך יכולתי?
הייתי בתרדמת.
כן, אני הייתי גם מונשם מורדם.
כן, מונשם מורדם.
וזה הדבר הראשון שאני שואל, איפה היא? וכולם כאילו מתעלמים, אף אחד לא מספר לי שום דבר. ויש לי גיס שקוראים לו שחר אשבל, ויש לי אחות יקרה ואהובה שקוראים לה דגנית, שאני מאוד אוהב אותה, ואני מתפלל שהיא תהיה בריאה.
אמן.
והיא וגיסי יושבים איתי במוצאי שבת, וגיסי שואל אותי, למה אתה שואל כל הזמן את השאלה הזאת? ואני אומר לו, תקשיב, היה לי משפט, אני לא יודע איפה. שאלו מי יישאר, אני או היא, והיא נשארה במקומי.
וואו.
ואז הוא שואל, מה היה שם? אני מספר לו שראיתי את עצמי לקוט בתוך האוטו, והבנתי שאין הרבה מה לעשות איתי, אני ראיתי אפילו את האנשים מסביב לאוטו בפועל, כשהם מיואשים ממני. ואז החלטתי כאילו בנשמה שלי, כמו בחלום, לעזוב את הרכב עם הגוף שלי, ובעצם לצאת מהגוף וללכת למעין אור, במעין מנהרה מאוד 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 עם אור חזק.
וואו.
ואני ממש הולך לקצה, לקצה, לקצה של המנהרה, ואני מנסה לגעת באור הזה. כשאני מנסה לגעת באור הזה, אני פשוט עומד במעין דוכן עדים, אני לא רואה אותי, אני לא רואה מי שואל אותי שאלות, וגיסי כותב את הכל, יש על זה 3 ספרים, אפשר לקרוא אותם, גם הרב זמיר כהן אפילו מפרש את זה מילה במילה.
וואו.
והיה עוד איזה רב, קוראו לו הרב יצחק חלמיש, הוא כתב גם על הסיפור הזה, וגם הרב אמנון יצחק הזה על סרט, ורבותיי היקרים, אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה והכי אמיתית, אני נעמד שם, אבל אני מתבייש במה שאני עומד. לא עמדתי עם הבגדים שהייתי איתם. הבנתי שהלבוש שלי מעיד על המעשים שלי. ונשאלתי 3 שאלות.
נסעת ונתת באמונה. תגיד, מה שעשית בחיים, עשית ביושר? קבעת עיתים לתורה וציפית לישועה. אלה שלושת השאלות שנשאלתי, את השאלה השלישית, לא ידעתי מה לענות עליה, כי לא הבנתי אותה בכלל. אבל ראיתי את החיים שלי כמו בחלום, כמו בסרט כזה, כל מיני דברים שמאוד הביכו אותי, וכל מיני דברים שגם היו לי טובים חלקם. אני זכיתי, ובאמת, בתוך מתנה מאוד מאוד גדולה, עם השיקום שלי, למדתי, היה מאוד חשוב לי ללמוד את השולחן ערוך, וללמוד כחלק מזה ולהיבחן, ולעשות את המבחנים, להיות רב.
וואו.
אני אומר לכם את זה בצורה כנה, אולי כל הפציעה הזאת הייתה רק בגלל הדבר הזה. למען האמת, חיתנתי מעל 1,000 אנשים בחיים שלי.
וואו.
מעל 1,000, ברוך השם.
ברוך השם.
אני משתדל לעשות את זה באהבה, בטוב, אני עושה את זה בארגון שנקרא צוהר, וגם ברבנות הראשית לישראל. חזרתי לצבא אחרי הפציעה, לצערי הייתי בצוק איתן, מופרת יצוקה הרב של אוגדת עזה, של חטיבה צפונית.
וואו.
אני חושב שטיפלתי בכל החללים ובכל ההרוגים, השתדלתי לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כולל מהנגמש עד לכל דבר אחר, שלדעתי זה הרבה יותר קשה להיות מכל לוחם אחר בעולם, תאמינו לי, אני מכיר את שתי העולמות בצורה טובה, לא פחות מאף אחד אחר. אני לא בטוח שהרבה אנשים מכירים את הצד השני, אני לא רוצה לתת לאף אחד ברמת הדמיון לחשוב על זה שהוא לבד, הוא צריך לטפל במישהו שלא מתפקד, לא עושה, שכבר החזיר את נשמתו, וכמה זה קשה. באמת, רק כוחות נפשיים ואמיתיים, ולעשות את זה בצורה הרגישה והכי חשובה בעולם. ואני ראיתי את זה באמת כשליחות. אני אומר, בכל משבר יש באמת בשורה, וזאת אולי הייתה הבשורה שלי, להביא את זה לעם ישראל ולחיילי צה"ל. ודווקא בגלל הדבר שאני חושב, צמחתי ממנו וקיבלתי ממנו בשורה מאוד גדולה.
וואי.
כדי לאמת את הדברים שלי, אני עכשיו אומר לכם משהו שאני בדרך כלל לא יכול להגיד אותו, אבל לא יודע, עכשיו שומעים אותי, אני לא יודע כמה אנשים, אבל אתם יודעים, בחיים יש אנשים שיש להם גם יכולות הרבה מעבר, וזה לא רק בחלק המעשי, אלא גם בחלק הרוחני.
הרוחני, החיבור הזה.
היה לנו רב בעם ישראל, הוא היה הרב הראשי לישראל, קראו לו הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו היה רבה של ארץ ישראל, אני לא הכרתי אותו אף פעם, אבל כשאני מספר לגיסי ואחותי, ואני אומר להם שהיה לי משפט בבית דין של מעלה, היו ארבעה רבנים שהגיעו, אחד מהם עוד חי, הרב דוד בצרי, הרב מרדכי אליהו, אני לא הכרתי אותו, את הרב דוד בצרי גם לא הכרתי, הכרתי אותו רק אחרי הפציעה.
הגיעו פיזית
לאותו מקום בשמיים.
וואו.
לאותו מקום בשמיים. לבית החולים הגיע הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, והוא אמר להורים שלי, הוא יקום והוא יספר לכולם איך היה למעלה. ואימא שלי אומרת שהרופא אמר לו, למה אתה משלה את המשפחה? הוא לא יקום. איפה למד את הרפואה שאתה יכול לספר להם שהוא יקום? הוא לא יקום. כשאני באתי לעקור את הברזלים מהידיים ביד ימין, הרופא אמר לי, אני מכיר אותך. אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא אמר לי, כן, יכול להיות שאני ניתחתי אותך. אמרתי לו, יכול להיות שכן. אז הוא אמר לי, אתה חייב לבקש מאיזה רבי שבא אליך סליחה, כי אני אולי לא התייחסתי אליו נכונה, אבל הוא האמין בזה שאתה תפתח את העיניים ותקום.
יו.
לא אשכח את זה. זה היה הרב יורם אברג'ל. היה הרב דוד בצרי והרב יצחק כדורי, שגם הוא זכר צדיק לברכה, הרב כדורי גם סיפר לי על הסיפור הזה, הוא כבר בגיל מופלג, אני זוכר שהייתי אצלו שבת והוא סיפר לי את זה. והרב מרדכי אליהו היה מה שנקרא, אולי מה שנתן לי את החותמת לדבר החשוב ביותר בזה. כתוב שמדברים בשמם של נפטרים צריך מאוד מאוד לדייק. למה צריך לדייק? כשפתותיהם, השפתיים שלהם נעות בקבר.
וואו.
ואם אתה לא מדייק בשמם, הם צריכים להניע שפתיים, הם לא יכולים לתקן את זה, כי אתה חי והם נמצאים בעולם אחר. לכן אני אדייק, ולכן אני צריך לדייק את זה יותר, כי הוא לא נמצא איתנו, האיש הצדיק והגדול הזה, כמלאך אלוקים. אחד מהפעמים, המנתח שלי רצה שאני אגיע איתו לפקולטה לרפואה, כדי שילמדו על הפציעה המסובכת שלי. ואני מאוד הייתי נבוך מזה, כי היה צריך להיות רוב היום שם בלי בגדים, וזה לא כל כך מוצא חן בעיניי, וכל אחד גם ככה היה שם לא נעים, ואמרתי, יאללה, תשחרר אותי. ואז אומר לי, אתה סיפרת שהרב מרדכי אליהו היה בבית דין של מעלה, וראית מה פגשת אותו? אני שואל אותו בתמימות, מה, הוא חי? אמרתי, בוודאי שהוא חי. מה, לא פגשת אותו? אמרתי לו, לא. אומר לי, אתה יודע, אם תבוא, אני אקח אותך אליו. אני נוסע עם גיסי, שהשם ישמור אותו, קוראים לו שחר אשבל, הוא לוקח, אנחנו נוסעים אליו ביחד. אני כבר התייאשתי, אמרתי לו, די, אני לא יכול לחכות, בוא נלך. זה המון זמן, לא, אז לא הייתי עומד, הייתי עם מקלו, עם קביים, זה היה מאוד קשה.
כן.
היה לי גם קשה מנטלית, נראה לי. מאוד קשה מנטלית, פיזית, ודאי, והיה זה... גם קשה, אבל זה לא פשוט.
חוויה מטלטלת.
נכון. ו... בנס, ככה, אולי ברבע ל-12 בצהריים, מישהו פותח את הדלת, אנחנו נכנסים. אני אפילו לא ציפיתי לראות אותה, האמת שכבר לא כל כך זכרתי. היום אם תשאלו אותי אם עשיתי את הפציעה, לא זוכר איזה מזל שגדי סוכן התכסה על את הסרט, אם לא, לא הייתי יודע בכלל שנפצעתי. ואז אני מסתכל, ואני אומר לו, יאו, אותך ראיתי, אותך ראיתי, כאילו אתה מתרגש כאילו איזה מישהו שפגשת איזה פעם, ופתאום אתה רואה אותו. אני אומר לו, אותך ראיתי, והוא מסתכל עליי ואומר לי במילים האלה, ברוך מחיי המתים, תיכנס. אני מסתכל עליו, אני כל כך מתרגש, ואני אומר לו, אתה היית בשמיים. אז הוא אומר לי, נכון.
הוא לא מופתע.
הוא אומר לי, ברוך מחיי המתים, תיכנס. הוא אומר לי, נכון. אני אומר לו, אז למה באת? הוא אומר לי, תקשיב, בשמיים יש מאזניים, ואצלך הזכויות והחובות היו שווים. וכשהזכויות והחובות שווים, שאלו אותי, כך הוא אומר, בבית דין של מעלה, מה לעשות עם שרון? ואני אומר, כך אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, קחו מצווה אחת ממני, ותכריעו לו את הכף לחיים.
וואי, אמא לעצמו.
ואני שואל אותו, הרב, למה? אמר לי, אל תדאג, יש לך עוד מה לעשות בחיים. אני אומר לו, אבל אני לא הולך, אני בכיסא. אמר לי, יום יבוא, אתה תלך כל, כמו כל בני האדם, ואתה תחזור לבשר בשורה. אני לא אשכח את זה.
יום.
וזה הכוח שנראה לי גם היום, בגיל 54, מוביל אותי לכל מיני מקומות, למען עם ישראל, במה שאני יכול במקסימום לעשות את זה, ולפעמים אני באמת מרגיש שיש לי סייעתא דשמיא, העזרה משמיים, כי גם אנשים קצת צעירים ממני, שאומרים לי, וואו, אנחנו כבר לא יכולים, די, התשת אותנו. ואני לפעמים אומר, כמו בקורס קצינים, היה לנו מסע, ואז מישהו בא ואומר לי, אני לא יכול כל כך ללכת, כי כואב לי הרגל, ואני לא יכול כל זה, כי יש לי זה. אז אני אומר, חבר'ה, תהיו בריאים, תסתכלו על הטוב. גם אני קצת פצוע, קצת הרבה, אבל אפשר לעשות את הכל. צריך לדעת איך להתמודד עם זה ולקחת את זה.
וואו, וואו, שרון, פשוט מצמרר. קודם כל, אני יכולה לעשות איתך עוד לפחות איזה 5 תוכניות, עם כל מה שבאמת, וואו, אתה אדם של שליחות, של השראה. ואני באמת עם דמעות בעיניים, ואני בטוחה שכל המאזינים והמאזינות שככה הקשיבו למילים שלך, דיברנו בהתחלה על הקשבה, לא רק לשמוע, להקשיב, לקחו ממך כל כך הרבה, כל כך הרבה כוח ואמונה ומסר. יש לך איזשהו מסר ככה אחרון, ככה לפני שאנחנו מסיימים שיר סיום שאתה רוצה, משהו שחשוב לך מאוד מאוד
אני
להגיד?
אני אבקש מבורא עולם שייתן לי את הרעיון, אבל נראה לי כל יום אנחנו אומרים בתפילה, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. שואלים, למה פעמים צריך להגיד קווה? לא מספיק פעם אחד? קווה לאדוני חזק ויאמץ ליבך. למה החכמים הוסיפו לתפילה וקווה לאדוני? בשביל מה הפעם השנייה? יש קשיים בחיים. לפעמים הקשיים נראים כער מאוד מאוד גבוה. זה ער שאי אפשר לעבור אותו. זה ער שאי אפשר להתמודד איתו. זה ער ששובר אותנו. אבל תזכור, כשאתה תהיה בסוף הדרך, כשאתה תראה את הכל, אתה תראה את הער הזה קטן. אתה כל כך תסתכל על זה ותגיד, ריבונו של עולם, איזה מזל שהצלחתי לעבור את הדבר הזה. איזה זכות יש לי שהיום אני רואה את הילדים שלי, ואת המשפחה שלי, ואת האישה שלי, ואת החברים שלי, ואת הזכות להיות אצלך, יא. באמת, זה צריך להכיר אותך. כמה חשוב באמת להסתכל ולקוות, אבל לזכור, גם אנחנו בני אדם. תמיד תקווה ותעשה את הטוב הזה, הטוב ביותר. תעשה גם לאחרים טוב, כדי שהטוב יחזור אליך.
שרון, תודה רבה רבה לך. זה מסר חזק, ותודה לכם שהייתם איתנו כאן. אנחנו נתראה בשבוע הבא, בעזרת השם, באותו מקום, באותה שעה. ותודה, תודה שהייתם איתנו. תודה, שרון.
אני אני רוצה להיות נורמלי כמו פעם וזה לא קל לי ברוטלי אני נלחם כיסה מסתם אבו עלי ולא בא לי להיות מחור אני חושב שמותר לי אני לא רוצה להיות נשוי למלבנים דיגיטליים הצדיק
הצמח צדק סיפר פעם לחסידים על סבא שלו בלטניה שלו שבר אף פעם דברים אפילו קופסה של טבק אז אבא לבחיים רק אל תשבור אותי ותפנק אותי ותמיד תמלא אותי לדעת שאתה אוהב אותי ושיהיה לי רק טוב יהיה לי רק טוב שומר את התפילות שלי ממלא זה קורה איתי ויהיה רק עוד יותר טוב רק יותר תתתתתתה לי את הלב אני לא מכיר רופא אחר אני לא באתי לבבר אני לא עוד משורר רק רוצה שתתאר
אתה חייב להבין שאתה טוב השם רואה את הרצון שלך ואת כל המלחמות שלך בימים ובלילות איך ביקשת לאהוב, איך כואב לך מאוד ששוב נפלת אל הבור סתכל עליי, אני לא גיבור גם אני נלחם לזכות לאור לא לעצור ולרוץ וליפול ולקום ולשבור ולבחור ולזכור שהשם היחיד שיכול לעזור לי להרים ולדאוג לי להביא זמרים שיעשו לי קרים אתה יודע, זה מדהים בעיניי זה מחבר וזה טוב שכולם שרים
תתתתתתה
תתאר לי את הלב אני לא מכיר רופא אחר אני לא באתי לברבר אני לא עוד משורר רק רוצה שתתאר
תתתתתתאר תתתתתתאר אבא אני פוחד ליפול אני תלוי בין ארץ לשמיים כי אל מטיב אתה בחסדך אני לבד אני צריך אותך אבא אני בונה טבע לפני שהמבול הזה יגיע וישטוף את כל התאבות זמן אליי זוגות זוגות אבא תתקן אותי הנשמה הזו קרועה לשניים אני עומד אבל חייב לזוז תאיר אותי באורגנות אבא אני חייב אותך מבאר יבשו המים בצימוני אל האמת בין מה שחי למה שמת ואם החושך יקה בי יש לי ירח קטן בחלון תת לי קצת אור יש ילד שמסתכל בי אולי זה אני שפוחד לישון כשהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום אבא זה חונק אותי והשנאת חינם הזו קשה לי לא אל תקשיח לבבות אל מטיב אתה עם הבריאות יש בי זעקה גדולה והיא תגיע גם עד השמיים אבא כי עוזר הזמן כוון אותי חבר מכאן ואם החושך יקה בי יש לי אולי זה אני שפוחד לישון שהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום
חושך יכה בי, יש לי ירח קטן בחלון שנותן לי קצת אור, יש ילד שמסתכל